שלום רב לכם גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב או צהריים טובים למי שאצלו זה כבר צהריים, כמוני האמת, כשקמים מוקדם אז 11 זה צהריים. אנחנו היום בשידור ככה לקראת שבת עם הדסה ארבל, שעשתה כבר שידור אחד וזה אם תרצו שידור המשך אימה. אנחנו נשוחח על תיאור היבטים מעשיים מזמן הגאולה על פי מדרשי חז"ל. מוכנים? יוצאים לדרך. שלום הדסה, מה שלומך?
ברוך השם, אצלי זה עדיין בוקר, ברוך השם, בוקר טוב.
בוקר אור. כן, מה הכנת לנו היום?
אז זהו, אז הכנתי, בהתחלה אני רוצה לשלם כמה חובות שמה... פעם הקודמת שאמרתי שעוד מעט אני אגיד ושכחתי להגיד, okay. אז אני אשלם את החובות האלה, והיום אנחנו נדבר ממש על, על הגאולה, על בהתחלה, היום נדבר בעזרת השם בלי נדר, על, על התחזיות של חז"ל, זה לא תחזיות, זה ממש תרחישים של חז"ל, מכל מיני תקופות, כי חז"ל חיו במשך כאלף שנים, על ממש שהם ראו בעיני רוחם, כן, כאלה עם רוח הקודש, ממש סצנות מהגאולה, ממש אנחנו יכולים לדבר על תיאורים של חז"ל, ואחר כך, בעזרת השם בהמשך, אם תרצו, אז נביא תיאורים בתדר עוד יותר גבוה, זה כבר לא יהיה היום, זה כבר פעם אחרת, תיאורים בתדר עוד יותר גבוה של הנביאים עצמם.
תהיה הנביאים,
כן, אוקיי? בסדר?
כן, כן, מצוין, מצוין, תודה.
אוקיי, אז קודם כל נקדיש, קודם כל יישר כוח מי שעוזבת את כל עבודות השבת ומתיישבת להאזין או שלא מתיישבת להאזין, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה קודם כל להקדיש את השיעור בראש ובראשונה לגאולה, לגאולה של כל עם ישראל ברחמים הגדולים ביותר שיכולים להיות, וכן למלכות השם עלי אדמות, וכן בניית מקדשנו השלישי, וכן לביאת משיח צדקנו, אלה כל ההיבטים של הגאולה. וכן אני מוסיפה תוספת מיוחד שלי לחזרתם של בני משה מעבר לנהר הסמבטיון, שעליהם אולי אם שי ירצה נוכל לדבר פעם, ובעזרת השם, וגם חזרתם של השבטים האבודים שעדיין שמרו את קדושתם, בעזרת השם.
וכן אז גם רק לומר ששי רוצה, זאת אומרת, כן. בפעם אחרת, וגם הזמינו לי כבר את הספר שלך, זאת אומרת, זה...
אוקיי, נפלא.
את הספר על הסמבטיון, לא הספר הראשון על הסדר העולמי.
כן, הסמבטיון, ברור, כי זה כבר, כי הספר הראשון על הסדר העולמי החדש, הם כבר עוד מעט פסה, הם עוד מעט נכנסים לסל ההשפעה של ההיסטוריה, אבל מי שעתיד באמת לבוא וזה, אוקיי. אז עכשיו אני רוצה גם להגיש את ההרצאה לשחרורם בצורה ניסית, ניסית, תכף אני אסביר, ניסית, של חטופינו ושל שבויינו, ושל הרוגנו שנמצאים בשבי החמאס. ניסית, אני אומרת, שהקדוש ברוך הוא ישחרר אותם בכבודו ובעצמו, כי החיילים הקדושים והצדיקים והצבא, הם לא יודעים איפה נמצא כל אחד מהם, הם מפוזרים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איפה כל אחד מהם נמצא, אז שהקדוש ברוך הוא ישחרר אותם ממש בקרוב, וכן לניצחון מוחלט של חיילינו, על כל האויבים שלנו, הן ברצועת עזה, הן בצפון והן ביהודה ושומרון, כי אתם רואים, לא חסרים לנו אויבים, וגם על איראן, אמן, וירצון ש... וגם ליהודה, מהמילה ליהד, של כל רצועת עזה לנצח, אמן. אלה הקדשות שלי. אוקיי, okay. עכשיו ככה, בפעם הקודמת, קראו לי, זאת אומרת, נשאר לי כמה חסרים מההרצאה. פעם אחת הבטחתי לכם שאני עוד מעט הולכת להגיד לכם, למה אהרון הכהן, דווקא הוא נבחר להיות הכהן הגדול, וכל צאצאיו כהנים לכל הדורות, ורק הענף הזה של משפחת לוי נבחר לכהנים, ואמרתי עוד מעט אני אגיד לכם, ושכחתי להגיד. אז אחר כך אמרתי עוד פעם, כשדיברתי על חנוך בהקשר, שבדור המבול היו סך הכל 3 או 4 מורים רוחניים בסך הכל, והקדוש בחורה שזה לא מספיק כל פעם בן אדם מנהיג רוחני בודד, צריך עם שלם שימשוך את הקדושה לעולם, אז אמרתי, התחלתי לדבר על חנוך, ואמרתי שהוא היה הראשי בהם, ואז פתאום אמרתי כמה פעמים נוח, כשהתכוונתי לחנוך, אז אם אתם רואים את המילה נוח, 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 לפני חנוך, זה חנוך, אוקיי? אז קודם כל נתחיל עם אהרון הלוי, עם אהרון למה הוא נבחר ככהן גדול. אז אנחנו יודעים שהמשכן במדבר, ואחר כך, לאחר מכן, המשכן היה בית מקדש נייד, אוקיי? כי אנחנו במדבר נדדנו. אבל אחר כך נבנה המקדש בתקופת שלמה המלך, וכבר זה היה מקדש בנוי, כן? אחר כך שוב פעם בבית שני, בתקופת עזרא ונחמיה, נבנה המקדש השני. והמקדש בעצם, כמו שאמרתי קודם, היה נקודת החיבור בין העולמות העליונים לעולם הזה, כאשר במוקד היינו אנחנו ועבודת הכהנים ועבודת הלוויים, זה היה מוקד של הקדושה בעולם, משם התפשטה הקדושה והשפע לעולם. אז למה דווקא אהרון הכהן נבחר? אז אנחנו רואים שהמקדש היה בעצם מכשיר חיבור, חיבור, ממש חיבור בין כל האנרגיות של העולם העליון ולתחום מכל העמים, ואוקיי, אז מי יכול לשמש בתור הדמות המרכזית שמשמשת בקודש? זה יכול להיות רק אהרון, כי אהרון הייתה לו תכונה, אין כמו אהרון שהיה מחבר חיבורים, אוקיי? הוא היה מחבר. חז"ל אמרו עליו, אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן אל התורה. אז קודם כל אוהב שלום. עכשיו, אוהב שלום, זה יכול להיות בן אדם שאוהב שלום, הוא לא רב עם אף אחד, אז הוא בשלום עם כולם, אבל זה לא אומר שהוא רודף שלום. רודף שלום, זאת אומרת, הוא פועל באופן פעיל למען השלום, והכוונה היא לא לשלום עכשיו. אז איך הוא היה עושה את זה? איך הוא היה באופן פעיל פועל למען השלום? חז"ל מספרים שאם משל היה שומע שאשתו של מישהי עזבה אותו והלכה לבית הוריה, כנראה שהם רבו, היא נעלבה ממשהו. אז הוא לא היה מדבר עם הבן אדם, עם הגבר, בכלל לא היה מדבר איתו, אני ניגש אליה, ואומר לה, תשמעי, שמעתי, יצא לי לפגוש את בעלך, וככה דיברתי איתו, ושמעתי ממנו שהוא ממש שבור והרוש, מאז שאת עזבת אותו, הוא לא, אין לו יום, אין לו לילה, הוא לא יכול לישון בלילות, הוא מתגעגע אליך נורא, ופתאום עכשיו הוא מבין מה את היית בשבילו, וכמה חסרת לו, וכמה טובה היית וכו'. וממש, זאת, אני ממש התחנן ממני, התחנן בפניי שאני אבקש ממך לחזור הביתה, והוא מבין שהוא לא היה בסדר איתך, והוא הרים את הכל, וזה לא היה בסדר, ועכשיו, והוא לא העריך מספיק מה שאת עשית, אז בבקשה, אם לא קשה לך, תחזרי הביתה, אני חושבת שהוא כבר ישתפר. וככה הוא יעשה גם במקרים הפוכים, והיה משכין שלום בין הבריאות, אז הוא היה אהוב על הכל, אוקיי? וכתוב שהוא אוהב את הבריאות, כלומר, לא לכל אחד אפשר להגיד את הדבר הזה, ומקרבן לתורה. עכשיו, הוא גם היה עושה דבר כזה שמקרב לתורה, כי התורה, מי שלומד אותה, אז רואה שזו תורה של שלום, תורה של הרמוניה, תורה של צדק, תורה של כל מה שטוב, אז הוא היה הדמות היחידה, העיקרית שיכולה באמת, דמות שמחברת, כן? אז מתאימה לשמש בקודש הקודשים, בהיכל, באזורים הפנימיים של המקדש. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא, בחר דווקא באהרון להיות הכהן הגדול. עד פה זה בקשר לחוב שלי שלא לא זה. ועכשיו, יש לי פה משהו שמאוד מאוד קשור לשיעור שלנו הקודם, שקרה משהו ממש ניסי, המחשה של השגחה. אז אתם זוכרים, שאמרתי לכם, כשדיברנו על עץ הדעת עוברה, אמרתי לכם שאני לא בדיוק, שלא יצא לי לשמוע מאף רב ובאף הרצאה, מה בדיוק הכיל עץ הדעת הזה, שהוא היה כל כך מסוכן, והקדוש ברוך הוא כל כך השביע את אדם וחווה, לא לאכול מהם, הזהיר, כן? ואמרתי, אני לא יודעת, אבל אמרתי שיש לי השערה, ואמרתי לכם, בהקשר להשערה הקבלית, לא השערה, אמירה הקבלית, שעץ הדעת בעצם היה עץ של חוכמות אסורות, אוקיי? אז אמרתי לכם שלא שמעתי אף פעם מה היו החוכמות האלה, אבל ההשערה שלי היא זאת וזאת, ואמרתי, ההשערה שלי שהחוכמות האלה יכולות להיות חוכמת הכשפים, חוכמת המתכות של ליצור נשק להשמדת אנשים, וכן חוכמת היופי או הקוסמטיקה או חוכמת הפיתוי, אוקיי? שבעצם מביאה הרבה מאוד צרות לבני אדם, כאשר הם משתמשים בה בכיוון של פיתוי וכו'. ועכשיו, הקדוש ברוך הוא הרי שומע כל מילה, אז הוא שמע שאמרתי שאני לא יודעת, אז כאילו אמר לעצמו, טוב, אם את לא יודעת, אז עכשיו אני אגיד לך. אז מה שקרה, שתוך כדי הרצאה, קרה פה משהו מדהים, תוך כדי הרצאה, אז מישהי מהשמות הקדושות בשם רות מקסים, ואני כבר מודה לה על כך, תודה רבה לך רות מקסים, שאני עוד לא מכירה אותך, היא ישר רצה לאיזושהי חוברת, שנקראת מסילות אל הנפש, זאת חוברת נפלאה ביותר שיוצאת פעם בשבוע, היא יוצאת מטעם רבי ישראל אברג'יל, שהוא הבן של הרב הקדוש והצדיק זכרו לברכה, רבי יורם אברג'יל, והוא על סמך הכתבים של אביו הקדוש, הוא מוציא את החוברת, הוא והצוות שלו מוציאים את החוברת הזאת פעם בשבוע, ויש בתי כנסת ששם היא מחולקת, חוברת נפלאה ביותר ברמה שאין כדוגמתה, מסילות אל הנפש, ואז היא שולחת לי בוואטסאפ דף מצולם מתוך החוברת הזאת, שם כתוב בדיוק מה היו הכוחות של עץ הדעת טוב ורע, ואמרתי לעצמי, אם נתתי את הדרשה הזאת רק בשביל ללמוד בעצמי את זה, זה כבר שווה לי. אז עכשיו אני מקריאה לכם תוך חוברת. אז עכשיו, אז הקטע שלהם, אני מצטטת, הספרים שמבוסס עליהם, כל האמירה הזאת של הרב, שמיד אני אצטט אותה, היא מבוססת על כמה, על 1, 2, 3, 4, 5, 6 ספרי קבלה, שאף אחד מהם לא יצא לי לקרוא, בעצם אחד יצא לי, שערי קדושה, של רבי משה קורדוברו, זה מופיע, הפרק הזה שערי קדושה מופיע בספר תומר דבורה, תוכלו למצוא את זה שם, עמק המלך, לא יצא לי לקרוא, אבל הרב דניאל עשור מצטט ממנו לפעמים, מעשה רוקח לא קראתי, בית הארון, דוד וואלי, ספר של דוד וואלי, מרפא לשון, כל אליהם, נדמה לי דוד וואלי היה, או שתלמיד של הרב, של הארי הקדוש מצוות, או שתלמיד של תלמידו, והספר מקדש מעט, אלה המקורות, עכשיו, אז כתוב, הוא מצטט מהמקורות האלה, זה ציטוט מספרי קבלה, אז קודם כאן הוא מצטט, מאיזה יסודות, הקדוש ברוך הוא ברא את הפנימיות של האדם, עכשיו אנחנו יודעים, זה כולכם יודעות, זה בטוח, שאת האדם הוא ברא מארבע יסודות עקרוניים, מאש, ממים, מרוח ומאדמה, אוקיי? אלה היסודות שממנו נבנה גוף האדם, אבל גוף האדם כשלעצמו הוא גבייה, צריך, מי הפיח בו, הקדוש ברוך הוא הפיח בו נשמת חיים, אבל מה מפעיל אותו, מה האנרגיות שמפעיל אותו, אז כתוב פה, מאיזה אנרגיות רוחניות הקדוש ברוך הוא ברא את הפנימיות של האדם, אז כתוב כאן ככה, בשעה שבה, אחר כך כתוב מאיזה אנרגיות רוחניות היו בעץ הדעת או ברע, ואז אנחנו יכולים להבין מה הגודל הקלקול, אוקיי, אז כתוב ככה, בשעה שברא, שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, חצב את נפשו מארבע יסודות רוחניים שמהם נוצרו כל העליונים. זאת אומרת, היסודות של נפשנו ברואים נבראו מאותם יסודות של המלאכים, אוקיי? ועליהם נאמר, כה אמר אדוני אלוקים, מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה. זה יחזקאל, למדזיין, חזון העצמות היבשות. וארבע רוחות הללו הן ארבע רוחות שבקדושה. רוח נכון, תכף אני אקריא ואחר כך אני אסביר, רוח okay. נכון, רוח טהרה, רוח קדושה ורוח נדיבה, ונפשו של אדם הראשון כללה את כולן, אז ככה הוא היה, מזה היה, זה היה הרכב הפנימי של אדם הראשון לפני החטא, אז רוח נכון זה כמו זה רוח שאתה תמיד נכון לשירות השם, או אפילו לפעמים לחלופין לשירות הזולת, תמיד אתה נכון, אף פעם אתה לא אומר, אחר כך, אולי, אולי לא, אוקיי? אתה אומר, הנני. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח את אברהם להקדה של יצחק, הוא אומר לו, אברהם עוד לא יודע למה הוא הולך לשלוח אותו, הוא אומר, הנני, אוקיי? זה רוח נכון. רוח נכון לעשות את הטוב. עכשיו, רוח טהורה זה באמת רוח של תום ויושר וחד, בלי שום סטייה ימינה ושמאלה. אומרים על יעקב וינו שהוא היה איש תם, תם זאת אומרת טהור, בלי שטיקים ובלי טריקים, אוקיי? זה רוח טהורה. זה לא פשוט אגב להגיע לרוח טהורה, כי לכולנו יש ככה, כל מיני דברים שצריך להתנקות מהם, כולל אני. רוח קדושה זה כבר באמת רוח של קדושה ממש, זאת אומרת של התבטלות לפני הקדוש ברוך הוא, של הכרת ערך עצמך, של שליטה עצמית, של כל הדברים שבעצם התורה מלמדת, מכוונת אותם אליה, והחכמים שלנו מלמדים עליהם ביתר סט וביתר עוז, ורוח נדיבה, רוח נדיבה זה רוח של נתינה, רוח של חסד, אוקיי? אז זהו, אם אתם רואים אדם עם כל התכונות האלה, כל אחד ירצה להיות חבר שלו, נכון? אוקיי, עכשיו, ואמרו בגמרא הקדושה, במסכת שבת, שבשעה שבה נחש על חווה, עכשיו אנחנו עוברים לעץ הדעת טוב ורע, אוקיי? שבשעה שבה נחש על חווה הטיל בזוהמה, הטיל בזוהמה, אני אחר כך אדבר על המשפט הזה, אבל אני מקווה שאני לא אשכח, והנה הזוהמה שהטיל הנחש בחווה, נחלקה לארבע רוחות הטומאה. זאת אומרת, ברגע שהיא אכלה מהעץ, תכף נבין מה זה היה אכלה הזה, מה בדיוק היה שם, אני מקווה שאני אזכור לתת את החלק הזה.
למה, רגע, סליחה, למה לא עכשיו את מדברת על זה?
עכשיו, עכשיו. אז יש פסוק, יש אמירה בזוהר, שאומרת שכשהקדוש ברוך הוא אומר לה, מה עשית? אחרי שאחרת, היא אומרת, הנחש השיעני. היא לא אומרת הנחש פיתני, הנחש אמר לי, הנחש צבעני, השיעני. וחכמי הזוהר מפרשים...
השיעני עם א', נכון?
עם א', כן. החכמי הזוהר מפרשים שישיעני זה מלשון, זה רמז למעשה אישות. זה מה שהיה, שהטיל בזוהמה, אוקיי?
נכון.
זה היה העניין. וזה עניין מאוד מאוד קשה, אוקיי? ותוך כדי כך נכנסה בה גם הזוהמה הרוחנית של אותו יצור, כי הוא בא ממערכת הטומאה. ואז מה הרוחות האלה שנכנסו בה באותו מעשה? אז כתוב, הנה הזוהמה שהטיל הנחש בחווה, נחלקה לארבע כוחות הטומאה, ואלה כוחות הטומאה של עץ הדעת, של עץ הדעת טוב ורע. רוח שטות, שוב פעם אני אקריא ואחר כך אני אסביר, רוח שטות, רוח זנות, רוח חמדה רעה ורוח חטאת. דברים, ואלה מקור הצרות של כל העולם, אוקיי? עכשיו, מה זה רוח שטות? לפני שבן אדם הולך לעשות דבר שיודע שזה לא טוב, שזה רע, שזה חטא, אז הוא עובר עליו איזשהו תהליך פנימי שמכין אותו לקראת זה. זה לא שהוא עושה את זה באופן ספונטני, כי האדם יודעים מה טוב ומה רע, אפילו באופן אינטואיטיבי, אפילו אם לא למדו את עשרת הדיברות. אז עכשיו הוא אומר לעצמו, מה יש בזה, מה קרה אם נעשה את זה, מה הקדוש ברוך הוא, למשל, אם בן אדם לדוגמה הולך לאכול משהו טרף, לדוגמה, אצל יהודי, אצל גויים זה לא נחשב לחטא, אבל אצלנו כן. אז הוא יכול, ובא לו מאוד, בא לו מאוד, אתה יבוא שלו, בא לו מאוד על העניין הזה, אז הוא אומר לעצמו, מה, הקדוש ברוך אכפת לו מה אני אוכל או מה אני לא אוכל, מה זה עניינו, כן? הוא נותן לעצמו איזה סיפור, כן? אז זה רוח שטות, חז"ל אמרו, אין אדם חוטא, אלא נכנסה ברוח שטות, כלומר, זה הקדמה לחטא, זה מה שאתה מתחבר לפני שאתה עושה את העבירה, אוקיי? עכשיו, רוח זנות, זה לא, זה, יש בה כל מיני היבטים, למשל, לא מדברת רק את העניין של הבגידה, איש בני זוג, זה דבר הרסני מאוד, ואנחנו יודעים שלפעמים זה מביא גם לרצח, אוקיי? אנחנו יודעים את זה. עכשיו, ושמענו על מקרים, אבל יש פה רוח הזנות, למשל, הקדוש ברוך הוא, בכל התיאורים של הנביאים, שהם מתארים את הבגידה שלנו בקדוש ברוך הוא, את העזיבה שלנו, והדבקות שלנו בכל מיני עבודות זרות, כל מיני אלילים, הוא קורא לזה שזניתם, גם זה רוח הזנות, זה רוח של בגידה, רוח של מעילה באמון, אוקיי? אלה דברים שהם מאוד מאוד נפשעים, ומאוד מאוד רעים שבני אדם, זה יוצא חורבן בין בני אדם, אוקיי? עכשיו, רוח חמדה רעה. עכשיו, אחד מהדברות זה לא תחמוד. וחמדה רעה, זה לא רק חמדה שאתה חומד משהו שלא שלך. זאת אומרת, בוא נגיד, ישנם שני מדרגות בחמדה. חמדה שאתה רואה סמלה, לדוגמה, את רואה סמלה, אבל את חומדת אותה, אבל את יודעת שאין לך כסף, את לא קונה אותה, אוקיי? לא קונה אותה, גמרנו, זו רוח חמדה, שהיא לא מזיקה. אתה רואה זוג נעליים ב-2,000 שקל, ואתה אומר, וואו, איזה נעליים, אבל אתה לא קונה אותה. אבל יש חמדה רעה, שאתה אז מתחיל לזמום מה אני עושה כדי לקבל את זה, לקחת את זה ממנו, אוקיי? ואז לפעמים זה יכול להגיע לרצח, זה יכול להגיע להפללה, זה יכול להגיע לכל מיני דברים, זה לא משנה, זה יכול להיות שאתה חומד קרם, אתה חומד תשתו, אתה חומד כל דבר. זה חמדה רעה.
אז זה קצת כמו ברשותך, הדסה, כן. זה כן. קצת כמו דוד המלך, שחמד בבת שבע, ובעצם שלח את בעלה לשדה הקרב, כדי שיוכל להשיג אותה. זאת אומרת, זה לא רק לחמוד, אלא זה לתכנן תוכניות, ולגרום לי יותר נזק מרק לחמוד משהו.
בדיוק, כן? בדיוק. וראינו שיצא מזה מוות, כי הילד הראשון שהיה לו ממנה מת, אוקיי? ולא רק יצא לו מזה גם ביזיון, כי עד היום, מי ששומע דוד המלך ולא מכיר, הוא אומר, זה שהיא מחת בת שבע, עד היום זה דבק בו, אוקיי? נכון. אז זה הסיפור, זה חמדה רעה. ורוח חטאת, זאת אומרת, זה מופקרות פנימית. זאת אומרת, חוסר גבולות פנימיים וחוסר רוח התת, למשל, ראינו אצל הגרמנים, ימח שמם וזכרם בשואה, וגם אנחנו רואים אצל, אצל הנאצים מהדרום, אין דבר ששום דבר לא קדוש ביניהם, אין להם גבולות, הם יעשו כל דבר, אפילו המזוויע ביותר, זה כבר רוח התת, זה כבר גובה, זה יכול להגיע עד לסתניות ממש, אוקיי? עד לסתניות ממש. זה אלה הדברים שהיה בעץ הדעת טוב ורע. עכשיו, אתם יכולים להבין, שאם הקדוש ברוך הוא תכנן לעתיד לבוא, שיהיה עם, שהוא יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואני אותו את העם ההוא שיהיה לעתיד לבוא, אני רוצה שהוא יפיץ את הקדושה בעולם, והוא יפיץ את החוקים שלי בעולם, והוא יביא את הטוב לעולם. אז ודאי שאם אדם הראשון הולך לאכול מהדבר הזה, מהדברים האלה, אז איפה זה ואיפה גוי קדוש, אוקיי? אז לכן זה מה שקרה, ואני אחר כך נורא הודיתי לקדוש ברוך הוא, ואמרתי שזאת השגחה, כי ברגע שאני אמרתי שאני לא יודעת מה הכיל את צדת עוברה, כנראה באותו רגע רות מקסים שלחה לי את הדברים האלה, אבל אני ראיתי את זה רק אחרי ההרצאה. אז אמרתי, אני חייבת ללמד אתכם, לחלוק את זה איתכם, כי בעצם זה בזכות ההרצאה הזאת. אוקיי, זהו, אלה הדברים לעכשיו. עכשיו, היה דבר נוסף שאני שכחתי, איתם הייתי צריכה בעצם לסיים את ההרצאה הקודמת, ושכחתי, אז ככה, אז אנחנו שאלנו איפה אנחנו, אנחנו דיברנו שההרצאה שלנו בגדול, כן, כותרת על זה, פנינו לאן, אמרנו שפנינו של הקדוש, פניו של הקדוש ברוך הוא זה לגאולה, ופנינו עוד לא החלטנו, אז, ואז אמרתי מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, לא נחזור כל דבר מאלה, ואז מה שרציתי להגיד זה ש... מכיוון שאנחנו עוד לא סגורים, לא כולנו סגורים על אם אנחנו רוצים להיות עם ממלך כהנים וגוי קדוש, אז רציתי לדבר על הנקודה מאוד קריטית, עד כמה יש לנו בחירה באמת לבחור, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, כי אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו כבר התחייבנו, אוקיי? אז אנחנו כבר לא יכולים עכשיו להגיד, לא, זה לא בא לנו, זה לא מתאים לנו, זה לא בא לי בטוב, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אז אין לנו בעצם יותר בחירה אם כן להיות או לא להיות עם ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה פשוט נגזר עלינו, כי אנחנו קיבלנו את זה, אנחנו, אבל יש לנו בחירה באיזה אופן אנחנו יכולים למלא את התפקיד הזה, האם, ולהביא את הגאולה, כן, כי אנחנו מבטיח לגאולה, כי אנחנו לקחנו את התיקון, והתיקון התנאי לגאולה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה בשני אופנים, או בנועם ובנחת, כמו ששי, אני זוכרת שקרי את התיאורים המדהימים והמפעימים, של מציאות ממלכת שלמה המלך, אז שי אמר, רגע, ונניח שיש לך איזשהו תאווה שאתה לא רוצה להיפרד מנה, אתה לא מוכן להיפרד לטובת זה, נכון, אמרת את זה? כן. אתה לא מוכן להיפרד לטובת דברים האלה, לא תוותר, לא תוותר, אז העניין הוא כזה, שאנחנו יכולים באמת לקיים את התיקון הזה בנחת ובנועם, עם החוקים של הקדוש ברוך, בהנחיית החוקים של הקדוש ברוך הוא, כי הם בעצם החוקים שיביאו אותנו לשם, ושיהיה כל הזמן רק סגסוג, ושלום, ושקט, ונעבור מדור לדור, בלי חורבן בית ראשון, בלי חורבן בית שני, בלי שואה, וכל הדברים האלה, או אם אנחנו כל פעם סוטים ימינה ושמאלה, ועושים מה שבא לנו, ופעמים בועטים, או מאפנים עורף לקדוש ברוך הוא, אז האפשרות השנייה, היא הראשונה ברחמים, השנייה היא בדינים, כלומר, אז יהיה לנו כל פעם צרות, וכל פעם חורבן, וכל פעם אסונות, דברים כאלה, אבל אנחנו בסוף נגיע לזה, אבל איך נגיע לזה, בסדר, על ארבע, על ארבע, על שש, איך נגיע לזה, אוקיי, זה העניין. אז אני רק אקריא מפה כמה פסוקים מהתורה, למחיש את זה, ואנחנו עוברים לתיאורים של הגאולה. אז יש, עכשיו, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, הוא דמוקרטי, עכשיו, הוא היחיד שיכול עצמו להיות 100% דמוקרטי, כי הוא אינסופי, אף אחד לא יכול לעשות לו שום דבר. אז הוא הזהיר אותנו, פעמיים בתורה הוא הזהיר אותנו, על העניין הזה שיש לפנינו בחירה, ושהוא ממליץ לנו לבחור בטוב, אוקיי? פעם הוא דיבר על זה בפרשת בחוקותיי, פרק כבב, פעם שנייה בספר דברים, לקראת סוף החומש, פרק כפי, אוקיי? אז אני מקריאה מה יהיה במקרה הטוב, ממש פסוקים ספורים, כי זה אלה דברים מאוד ארוכים, אני מקריאה פסוק שניים לא יותר מכל דבר, מכל אמירה כזאת. אז והיה עם שמוע, תשמעו בקולי, בקול אדוני אלוהיך, לשמור את כל מצוותיו, ונתנך אדוני עליון על כל גויי הארץ, אנחנו כרגע המושפלים ביותר והמושמצים ביותר בכל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. יקימך אדוני לו לעם קדוש, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו, וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך, כל אומות העולם יפחדו ממך, אוקיי? אנחנו עכשיו שם? לא. ונתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, ולא תסור מכל הדברים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. זה ממש התמצית של, יש לך כך מה, תקבל כך וכך 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 וכך, לא מדברת על זה. מדברת על המעמד שלנו באומות העולם, וכלפי עצמנו. עכשיו, והיה ואם לא תשמע בכל אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. יתנך אדוני ניגף לפני אויביך, והיית לזהבה, זהבה זה זוועה, אוקיי? לכל ממלכות הארץ, כלומר, כולם יסנאו אותנו ויתאהבו אותנו ויפעלו נגדנו, אוקיי, אנחנו רואים את זה קורה. יקח אדוני בשיגעון ובעיוורון ותימון לבב, ואני חייבת לומר, שמה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, לא הראו לנו את זה, לנו פה לבני ישראל, בגלל שחשבו שאנחנו נראה את זה, אנחנו נוקה בתימון לבב ובשיגעון, אוקיי? זה מה שאני יודעת, ואני באמת לא יודעת מה קרה, אני רק שמעתי, ולא תצליח את דרכיך, והיית אך עשוק וגזול כל הימים, ואין מושיע. כי בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וקלות אליהם כל היום, ואין לאל ידך. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. ועוד ועוד, אני חושבת זה הכל, אלה בעצם האופציות שעומדות לפנינו, עכשיו כל אחד זה מה שהוא רוצה. עכשיו אנחנו עוברים לפרק הבא, לפרק של היום, וזה תחזיות של חז"ל, זה לא תחזיות, זה כאילו, זה גם לא נבואות, כי חז"ל לא היו נביאים. מיד אני אסביר מה זה חז"ל, איזה כישרונות או איזה כישורים מוכנים היו להם, אבל, ולמה אנחנו בונים עליהם, כן? אבל אני אקרא לזה, אי אפשר לקרוא לזה נבואות חז"ל, זה אפשר לקרוא לזה מדרשי חז"ל, אוקיי? עכשיו אני אסביר בקצרה מה ההבדל בין חז"ל לבין הנביאים, אוקיי? הנביאים קדמו לחז"ל, הנביאים היו בבית ראשון, חז"ל היו בבית שני. עכשיו, מבית ראשון עד לבית שני, רמת הקדושה ירדה, כנראה גם בעולם וגם אצלנו. עכשיו, הנביאים הם היו בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שכל נביא היה לו סגנון התנבאות אחר. על כל פנים, המסר היה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, לפעמים הקדוש ברוך הוא היה נגלה אליו בצורת מלאך, והמלאך היה מדבר איתו. לפעמים הקדוש ברוך הוא היה נותן לו חיזיון, ואז הוא היה רואה את החיזיון, כמו ירמיהו, כמו ישעיהו, ואז הם אומרים את החיזיון, וזה נבואה בעצם, ואז זאת הנבואה. לפעמים היה נותן לו את החיזיון הזה בחלום, זה כאילו, אז זה קצת פחות ברור, כן? כי חיזיון כשאתה בהכרה, החיזיון בחלום, קצת פחות ברור, אבל עדיין בחלום זה נחשב. ומשה רבנו כמובן היה במדרגה הכי גבוהה, ואין כמוהו בעולם, הוא היה הקדוש ברוך הוא, כתוב שקדוש ברוך הוא במפורש אומר, ואנוכי פה אל פה אדבר עמו, פה אל פה, מה זה נקרא פה אל פה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דיבר דרכו, דרך הפה שלו. עכשיו, ומה שהוא השמיע מהפה בנבואות, או בדבריו, זה היה בדיוק מה שקדוש ברוך הוא דיבר. עכשיו, כמובן כדי להגיע למדרגה כזו, צריך להיות מה שנקרא כלי זך ב-100%, כלומר, כדי שלא דבר השם יצא קצת ככה וקצת אחרת, כן? אבל אף אחד לא הגיע למדרגה הזאת, משה רבנו, לכן נקרא נביא הנביאים. עכשיו, עוד דבר, חלק מהנביאים, למשל, כשהם מקבלים את הנבואה, הם היו יוצאים מהאיפוס, כלומר, הם היו, הגוף שלהם היה רועד, או שהם היו מתעלפים בהתחלה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מחיה אותם, או שהם היו מזיעים, אז לכן יש להבין שנבואה זה לא דבר פשוט, צריך מאוד מאוד להזדקח ולהתקין את הכלי לקראת זה, אז הנביאים, עד שהם נהיו נביאים, הם עשו עבודה רוחנית מאוד מאוד רצינית על עצמם. אז זה הנביאים. עכשיו, מה זה היה חז"ל? חז"ל כבר לא היה להם רוח נבואה, אבל להם רוח קודש. עכשיו, גם הם עבדו על עצמם עבודה מאוד מאוד רצינית, עד שהם הגיעו למדרגה של רוח קודש. מה זה רוח קודש? רוח קודש זה יכולת, זה גם יכולת טלפתית, אבל זה כלום, זה פרטים קטנים. זה יכולת לעשות פעולה של עליית התודעה לעולמות העליונים, בלי להינזק, בלי להינזק, ולראות בעולמות העולנים מה שקורה, או שלראות למרחוק מה שקורה בחלק השני של כדור הארץ. יכולים, הם קיבלו ראייה קוסמית כביכול, כן? ואז עם תפילה הם יכולים לראות אם נגזרה גזרה או לא נגזרה גזרה ולבטל אותה, אוקיי? הם יכלו לעשות את הדברים האלה והם עשו. גם הבעל שם טוב עשה דברים כאלה, היו איזה חכם או שניים, וגם נדמה לי הארי מצפת גם עשה דברים כאלה, גם מקובלים, אם פועלים בקבוצה יכולים לבטל גזרות, זה חז"ל. עכשיו, וחז"ל היה להם רוח קודש, אז כשהם אומרים, וגם מה שעוד מאפיין אותם, הם היו במדרגה כזו שכולם היו מחיי מתים, ואיך הם מחיו מתים? באמצעות ידיעה של שימוש בשמות הקודש, בשימוש בשמות הקודש, רק אנשים שמאוד מאוד מאוד עבדו על עצמם והזדקחו, רק הם יודעים, יכולים, יש להם, ניתנת להם האפשרות והרשות להשתמש בשמות הקודש. שמות הקודש זה צירופים שונים של השמות של הקדוש ברוך הוא, שכל צירוף, אם אתה יודע איך לכוון אותו, איך לצרף אותו עם אותיות אחרות, אז הוא יכול לפעול פעולות בעולם, שאם יש לך את הכוחות האלה, אין מי שיכול לעמוד מולך, בסדר? אבל מה, אתה יכול להחזיק את הכוחות האלה, רק כל מה שאתה לא משתמש בהם לרעה, כלומר להשיג טובה אישית, אוקיי? ברגע שעשית, השתמשת בשמות הקודש, ואתה במדרגה כזו, למשהו אישי, גמרנו, אתה מאבד את היכולת הזאת. לכן צריך להבין שחזל היו גם כמדרגה, הלוואי והיו לנו אותם היום, גם היינו אז כבר מצב טוב, על כל פנים זהו. אז עכשיו, אז כמו שהערוץ הזה נקרא מעלים את התדר, מתחילים קודם כל עם חז"ל, אחר כך מעלים את התדר, ואז את השם לנבואות של הנביאים נביאים. אז מתחיל לקריא. עכשיו, זה לקוח מתוך ספר בשם אוצרות תחרית הימים, של מישהו בשם יהודה חיון. תצאת את המקור שלי. אז אני אומרת, אז אני ממש מקריאה, פה אני מקריאה, ואם צריך משהו להסביר, אני אסביר. אמרו חכמים, ועכשיו שוב פעם, הוא גם לא אומר כמעט דברים משלו, כל הזמן הוא מצטט, כל אלה ציטטות. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, רצונם לומר, כי בימות המשיח לא תשתנה הנהגת העולם, מהנהגה של פי דרך הטבע, להנהגה שלו על פי דרך הטבע. עכשיו, אני רוצה להסביר את זה. מה זה נקרא דברים יקרו דרך הטבע? הטבע הרי, הטבע המקורי הוא של מציאות גן עדן. אמרנו שהטבע, כלומר, כל המציאות שיש עכשיו, היא מקולקלת, כולל הטבע. למשל, התופעה של הטרף לא הייתה בהתחלה. בהתחלה כתוב גם בבראשית, החיות היו צמחוניות, וגם בנבואות אחרית הימים, אתם תראו שלעתיד הם יהיו שוב פעם צמחוניות. והאריה כבקר יאכל תבן. אז זאת אומרת שכל הטבע כרגע, כל הטבע וכל המציאות הגשמית הוא מקולקל, אז לכן הם אומרים, בעצם הטבע יחזור למה שהוא היה, אוקיי? הוא יהיה עדיין גשמי, אבל יחזור למה שהיה. עכשיו, ולא התרחשו דברים אשר לא היו מאז ומעולם, אז התרחש רק מה שהיה מאז ומעולם, כלומר, במציאות גן עדן, זה הכל. עכשיו, אז עכשיו, אחרי האמירה הזאת שנשמעת קצת לא ברורה, אז עכשיו, מתחילים עם הנבואות. למרות זאת, תהיה חריגה נפלאה ומופלאה מטבעה של המציאות, אוקיי? זה לא חריגה, זה חזרה למקור, כן? ממצבה ומצורתה ומופיעה ממהלכה העכשווי של הבריאה, כלומר, תהיה חזרה שינוי מופלא מהמצב המקולקל, העכשווי, אוקיי? ומכל אשר שוכן בתוך המציאות של עכשיו, דומם, צומח וחי, מדבר וישראל. כל המדרגות האלה יתוקנו ויעלו שוב פעם במדרגה. ואין כל סתירה בדבר, שכן העולם כפי שיהיה באחרית הימים, איננו אלא שיבה לעולם שהיה בבראשית הימים, קודם חטאו של אדם הראשון. אז פה זה כבר ברור, אוקיי? ונמצא, כי אמנם אין כל חדש תחת השמש, כי מה שהיה, מה שכבר היה, הוא אשר יהיה. מה שהיה בגן עדן, זאת הייתה מציאות. אז הוא שיהיה. זה מה שנקרא עולם כמנהגו נוהג, אוקיי? שלא תטעו, כשתשמעו עולם כמנהגו נוהג, זה לא המנהג שלנו, זה הסדר, אנחנו חיים בסדר עולמי המקולקל, והוא מדבר על הסדר העולמי המתוקן, אוקיי? באותם הימים עם ישראל יבשה תשועת עולמים, יבנה המקדש, יתקבצו כל נדחי ישראל. עכשיו אני רוצה להסביר משהו למילה נדחי ישראל. אנחנו, כשהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו את עם היהודי, אז הוא קורא לנו נפוצות ישראל, נפוצות ישראל, אוקיי? הוא הפיץ אותנו, אבל נדחי ישראל זה עשרת השבטים האבודים, כלומר אותם הוא הדיח, הוא גירש. באמת, כשאנחנו קוראים את הפסוקים האחרונים ששם שומעים עליהם ורואים עליהם בפרק בספר מלכים, אם פעם נעשה את ההרצאה הזאת, אז אנחנו נלמד על זה בזאת השם, אז כתוב, וישליכם אל ארץ אחרת, כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו זרק אותם, אוקיי, הוא זרק אותם, ואכן, איפה הם? איפה הם? אנחנו מחפשים אותם בנרות, איפה הם? אוקיי. אבל אנחנו, אותנו רק הפיץ, אז אותנו הפיץ, והמשיך להחזיק אותנו ממש בעין של העולם, במרכז העולם, כולם עלינו, כולם יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו עושים וכו', אוקיי? אז אותנו רק הפיץ, אבל הוא לא הדיח, אוקיי? אז התקבצו כל נדחי ישראל, כלומר, זאת פה נבואה שכל השבטים יחזרו, אוקיי? זה נורא משמח. עכשיו, יקריבו קורבנות. עכשיו, על הקורבנות שמעתי מאנשים שלא מאמינים, שאומרים, מי צריך את כל הסירחון הזה? אז זה באמת אמירה של מי שלא מתמצא בחומר, אבל הקורבנות האלה בעצם, קודם כל, לא היה להם, לא היה סירחון, אוקיי? בבית המקדש היו 10 ניסים קבועים, ואחד הניסים הקבועים היה שהעשן מהקורבנות, שהיה צריך באמת להתפשט ולהסריח, סליחה לביטוי מסריח, הוא בעצם עלה בתור כעמוד. הקדוש ברוך הוא עטף אותו במין עטיפה לא נראית של גבולות, אוקיי? שלא יפזר, הוא עלה למעלה תמיד כמו עמוד, ולכן כשהיה גשם ושום דבר לא פיזר את הענן הזה, לא ברד, לא גשם כלום, כשהיה רוח למשל, אז לא היה מפזר את הענן, רק היה מנדנד את העמוד, אז מי שמדמה לעצמו את זה כמו איזה מנגל, שישכח מזה, אוקיי? עכשיו מה היה הקורבנות? הקורבנות האלה תיקונים של נשמות, גם תיקונים של הנשמות, גם תיקונים של הקורבנות שהיו חיות, שעכשיו עכשיו מקריבים אותם כקורבן בבית המקדש, המקום הכי קדוש בעולם, אז הם עולים במדרגה ומתגלגלים חזרה לבן אדם, אחרי שמקריבים אותם, וגם הקורבן היה מוחק את האבונות שלנו, זאת אומרת, קורבן הארבעים, היה קורבן ארבעים, קורבן שחר, קורבן הארבעים היה מוחק את כל האבונות שלנו, של כל היום, וקורבן השחר היה מוחק את כל האבונות שלנו של כל הלילה. אז אנחנו היינו בלי אבונות, אז בלי אבונות היינו בלי צרות, נכון? אז איזה כיף זה שיש בית מקדש, אז שיפסיקו, מה הסיפור הזה עם הסירחון? כל אחד לוקח את הנקודה, שלו שהוא רוצה לקחת, כמו שעם דוד המלך, שבמקום לדבר על כמה קדוש היה, מדברים, זה עם בת שבע, אוקיי? אז אוקיי, נמשיך. יעשו שמיטות ויובלות, נחזור לשנת השמיטה, אגב, כבר חזרנו במידה רבה, לעניין הזה של שנת השמיטה, ויחגגו גם את היובל, כלומר כל 50 שנה, ויחזרו כל המשפטים כפי שהיו בתחילה, ונתנהג על פי משפטי התורה, כמובן בגרסה מודרנית, כן? כי יש מציאויות שהשתנו, אז יש דברים שעם טכנולוגיות אפשר כן לעשות אותם, אבל בעיקרון חוקי התורה הם חוקים קוסמיים, הם חוקים שעל פי הם מתנהלת המציאות, אנחנו לא יכולים פתאום להמציא חוקים אחרים, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא ייתן אותם. תרבה דעת החוכמה והאמת. ועכשיו אנחנו נראה שדעת, דעת החוכמה והאמת. עכשיו, המילה דעת היא משמעותה הוא חיבור. זה מופיע לראשונה בתורה, וידע אדם את אשתו. זאת אומרת, זה חיבור. כלומר, לא דווקא חיבור פיזי, כל חיבור שהוא. אז תהיה דעת, דעת החוכמה, זאת אומרת, נהיה מחוברים לחוכמה, אין חוכמה אלא תורה, חוכמת העולמות העליונים, כן, אבל אפשר כמובן ללמוד גם מדעי הטבע, כי גם הם נבראו מהקדושה. ותרבה הדעת בחוכמה והאמת. עכשיו, זה מאוד חשוב שתרבה האמת, כי אנחנו חיים עכשיו בעולם שמית שולט השקר. השקר שולט, אוקיי? כמעט אין מקום שאתה עושה, נוגע בו שאין בו שקר. ולא צריך להרבות על זה, כל אחד מתנסה בזה. וכל חפץ העולם, כל חפץ העולם ומגמתו, לא יהיה אלא לדעת את השם בלבד. כלומר, כולם ירצו להתחבר לקדוש ברוך הוא. ואז, מי בעצם יהיה העם שיש לו את הכלים ללמד? אנחנו. אז לכן, הגאולה תלויה בנו, כמו שאמרנו, כן? והקדוש ברוך הוא הכשיר אותנו לזה, ילמד אותנו תורה, נתן לנו תורה, יש לנו את התורה, הכל בסדר. לפיכך, יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם. כלומר, אנחנו נהיה חכמים, ואנחנו, להשיג את דעת הבורא, זה דבר ענק, זאת אומרת, שאתה יכול להרגיש מה הקדוש ברוך הוא חושב, או מה הוא מרגיש. יש אנשים שהיה להם את את התפיסה הזו, יכול להיות שהנביאים היו במדרגה הזאת, אנחנו תכף נראה שאנחנו נקבל מדרגה מסוימת של נבואה, כן, מסוימת, לא מדרגה של משה רבנו, אבל בכל אופן, אז אנחנו נדע דברים סתומים. היום אנחנו בעיקר לומדים פשט, כן, כי פשט קל לנו ללמוד, ואנחנו מחוברים יותר למציאות הגלויה לעין, אבל לעתיד לבוא, המציאות הנסתרת, תהיה גלויה בפנינו, זה פשוט יהיה לנו השגה, כאילו השגה שלנו שיהיה מהמצב הזה למצב הזה, אוקיי? יהיה לנו דעת אחרת לגמרי, תודעה מורחבת מאוד, אתם יכולים לדמיין, קשה מאוד לדמיין את זה, ולתאר את זה במונחים של השפה הקיימת, אוקיי. אותה שעה יהיה הקטע שבישראל צופה, מביט ורואה, מסוף העולם ועד סופו, אוקיי? הנה, זאת המדרגה, כמו האדם הראשון, מדורות בראשית והדורות אחרית, ואין שום דבר מאפיל על עיניו מלראות ולדעת. זאת אומרת, אנחנו נוכל לראות בעיני רוחנו את כל הדורות, מבלי, אפילו בלי ללמוד. זאת אומרת, נחליט, אנחנו רוצים לראות את הדור של שלמה המלך, פתאום אנחנו נראה את זה לגדלנו בעיני רוחנו, פתאום אנחנו נחליט שאנחנו רוצים לראות את הדור של עזרא ונחמיה, זאת המודעות שלנו, אוקיי? אתם יכולים לדמיין, אוקיי? ונראה את כל הדברים מסוף העולם ועד סופו, מדורות בראשית הדורות אחרית, אדם הראשון הייתה לו את החוכמה הזאת, היכולת הזאת, ואין שום דבר שמאפיל על עינינו מלראות ולדעת. כל אשר יפתח את ספר תורת אלוקים, יגלה בו סודות בראשית וסודות מרכבה. שימו לב מה שכתוב פה, זה לא כל מה שילמד בספר תורת אלוהים, אלא כל מה שיפתח, רק פתחת את הספר של תורת אלוקים, כבר אתה רואה בו, סליחה, עוד לפני שהתחלת לקרוא, כבר אתה רואה בו סודות, 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 כמו שמקובלים, כן? אתם מבינים באיזה מדרגה נהיה? בעזרת השם, משתבח שמו. יגלה בו סודות בראשית וסודות מרכבה. סודות מרכבה, מי בכלל מגיע לסודות מרכבה? סודות מרכבה היו חכמים ספורים שהגיעו לידע הזה, היה רבי עקיבא, רבי ישמעאל בן לישה, רבי נחוניה בן הקנה, מעטים מאוד יודעים, אולי, יכול להיות שהבעל שם טוב אולי הקדוש או רבי חיים, אור החיים הקדוש, כן, רבי חיים בן אתר, אבל מי מהחוכמים מגיע לזה, ואנחנו נדע סודות מרכבה, הם יכולים להבין באיזה מדרגה אנחנו נהיה, ואנחנו נראה את זה מבט עין, בלי להתעמק, אלא רק פותחים ספר, כן, ספר של תורת השם. במבט עין נראה בו כל מפלאות ואמת, יותר ממה שחזו בו רבבות עוסקיו, בכל שנות חיים לכל דורותם. כלומר, רק אחד מאיתנו יפתח ספר של תורת השם, פתח רק, עוד לא למד, עוד לא קרא, כבר אנחנו נבין יותר נפלאות ויותר אמיתות מדהימות, ממה שחזו בו רבבות עוסקים בו, בכל שנות חייהם לכל דורותיהם. אוקיי? תעשו את החשבון. כי, עכשיו זה ציטוט מהתנך, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים, ולא ישראל בלבד, בואו נראה מאיפה זה לקוח, זה לקוח מישעיהו י' א', אוקיי? ולא ישראל בלבד יהיו במדרגות האלה, אלא העולם כולו יתוקן במלכות שדי, זה כותב רמב״ם, כפי שנאמר, והיה באחרית הימים, וזה שוב פעם מתוך צפניה, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים ונישא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. מה אומרים העמים? העמים אומרים אחד לשני, לא רק בואו נלמד, כן, וזה יישאר ברמת הלמידה, אלא אומרים בואו נלמד ונעשה את החוקים. אנחנו מוכנים לקחת עליהם את חוקי התורה. אז אתם יכולים כבר להבין שאם העמים יקבלו עליהם את חוקי התורה, אז כבר לא יהיה טרור, וכבר לא יהיה עושק, וכבר לא יהיה סדר עולם מחדש, וכבר לא יהיה כל המרים בישים שיש. כי חוקי התורה, הם מתארים את האנושות, מתארים את האדם, אוקיי? אז, והם, והמין יגידו, אנחנו רוצים ללכת בחוקים האלה, עד עכשיו זה לא הלך, כן? אוקיי, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. שוב פעם אתם רואים איזה תפקיד מפתח יש לנו בגאולה. זאת אומרת, אין עם אחר שיכול למלא את התפקיד הזה, ולכן העיניים של הקדוש ברוך הוא עלינו, נו, מתי תתחילו להתעשת, אוקיי? הלאה, אמר דניאל, אשרי המחכה ויגיע לימים ההם. כמו כן, באותו זמן, על הימים ההם אמר דניאל, אשרי המחכה, באמת אשרי המחכה ויגיע לימים ההם. עכשיו, האמירה הזאת היא אמירה שמקפלת במסר. זה לא רק אשרי המחכה, כי באמת מי שמחכה לגאולה, הוא מרגיש יותר טוב ממי שלא מחכה, והוא לגמרי אכול יאוש. אבל אשרי המחכה ויגיע, כלומר שהמחכה גם יגיע. כלומר, זה דבר גדול, זה מסר גדול, שמי שמחכה לגאולה, הוא יזכה בה, אז צריך להתחיל קודם כל לצפות בחיליון עיניים לגאולה, אוקיי? עכשיו, כמו כן, באותו הזמן, לא תהיינה מלחמות, אלא השלום ישכון לבטח, אומר את זה הרמב״ם, לא יהיה רעב ולא מחסור, אלא שפע של טובה יציף את העולם, וכל המעדנים מצויים כאפר. אז הם זוכים שכששי הקריא את המציאות בימי שלמה המלך, כתוב, ואין הכסף שווה בימיו כלום, יחשב כאפר הארץ. זאת אומרת שהכסף, גם מתכת הכסף, וגם הכסף יכול להיות הכסף עצמו, הוא לא היה נחשב, העושר היה כל כך גדול, השפע היה כל כך מוחלט, שאנשים היו רואים או מטבע או מטבעות, או אני לא יודעת מה, או גוש כסף, גוש ממתכת הכסף, הוא לא מרים את זה, לא צריך להרים את זה, אוקיי? אז המעדנים מצויים כאפר, אוקיי? אז לא צריך, אין יותר ריב על משאבים, אין יותר תחרות, הכל יכול להיות בהרמוניה, אף אחד לא מתחרה על כלום. לא תהיה, לא קנאה, לא שנאה ולא תחרות, מטבע הדברים, ויקוים, והסירות תהיה את לב האבן מבשרכם, זה ביטול יצר הרע. בעזרת השם, כשנגיע לנבואה של הנביאים, אני אקריא לכם את כל הנבואה הזאת, כשהקדוש ברוך הוא מסיר לנו את לב האבן, נותן לנו לב בשר, זה נבואה נפלאה. אוקיי, זה ביטול יצרה עכשיו.
משהו קטן, סליחה, ברשותך, אני לא רוצה להפריע, חלילה.
אני לא, אתה לא מפריע, הראש שלך לעניין.
אתמול בערב שוחחתי עם חבר שכן מפה, ודיברנו קצת על אדמה ושפע. והוא ואשתו אמרו לי, תשמע, אם יש לנו נגיד מיליון שקל, אנחנו רוצים להפוך את זה למיליון 200 או מיליון 300. אמרתי, אוקיי, בשבילי שפע זה משהו אחר, בשבילי שפע זה אם יש לי מיליון שקל, נגיד, אני אקנה בזה כמה דונם של אדמה, ואני איתה עצים, והאדמה והעצים יניבו לי הרבה יותר ממה שהשקעתי. זה מבחינתי שפע. המציאות הזו של הבורא, שכל דבר שהוא עושה רק גדל, מתרחב ומתרבה, לעומת המציאות, אני לא יודע אם לקרוא זה מציאות, אבל של המציאות של בני האדם, או של הסיטרא אחרא, שנותנים לנו כסף כדי שנרצה כל מה לרדוף אחריו, ולנסות בעצמנו להרבות אותו, אוקיי? למרות שקדוש ברוך הוא נתן לנו כבר פרו ורבו טבעי בכל חיה ובכל צמח, יש מנגנון טבעי שפשוט מייצר שפע. והם הסתכלו עליי והבנתי, שאנחנו רואים, מסתכלים על אותו דבר משתי מקומות אחרים, שני מקומות אחרים.
מנוגדים.
אין הבנה של זה, ובשביל, זה לא עניין של מדרגה, זה פשוט לזוז בשביל לראות מזווית אחרת את אותה מציאות. אז כשאת דיברת עכשיו על שפע, פשוט זה הזכיר לי את השיחה הזאת שהייתה אתמול בערב.
בדיוק זה, זה בדיוק זה.
כן, כן.
אני רוצה לחבר למה שאמרת, כי אפשר ללמוד הרבה מאוד ממה שאמרת. אמרת שהקדוש ברוך הוא תכנת את כל הנבראים בכדורת שמתרבים, יש להם כושר ריבוי. זה מה שכתב שהוא ברך אותם, בתוכנית הבריאות, ויברך אותם אלוהים, פרו, רבו, מילאו את כל הארץ. זה ברכה, ההתרבות הזאת. עכשיו, אז ההשקפה הזאת של אני בעצמי ייצר את השפע, זה, זה, זה התעתוע של הסתרה אחרא.
זה בדיוק, זה הכוחי ועוצם ידי, זה אני בדיוק. יכול, אני יודע, וכן.
כן, זה התעתוע של הסתרה אחרא, ואנשים נמצאים שבועים בתעתוע הזה, נכון, אוקיי? נכון. אז
תודה.
זהו, זה היה הערה מאוד מאוד מהותית, וממש ממחישה את כל העניין הזה, כן? והברכה של הקדוש ברוך הוא זו ברכה, הוא ברך אותנו, והיא פועלת כל הזמן, הוא ברך אותנו פעם אחת, והיא פועלת כל מה שאנחנו ב-DNA האנושי. עכשיו תסתכל, יש את הקטע של הסיטרא אחרא, תיקח את המנטליות של האויבים שלנו, הם יולדים את הילדים כדי שימותו.
נכון.
הם רוצים שהם ילדים שהידים, ומזה הם מתפרנסים, מזה הם מקבלים כסף, הם מוכנים לתת החיים שלהם. אתה מבין איפה הם ואיפה אנחנו?
זה בעצם, כן, זה שקר על שקר על שקר, זאת אומרת, הם עושים פרו-רבו למען מוות, ולמען שפע כסף מזויף, זאת אומרת שקרי, שהאדם מייצר, וזה ממש הפוך, זאת אומרת, זה ממש הפוך.
לכן אמרתי שזה השקפות מנוגדות.
נכון, נכון.
זה בדיוק ההפך השני של המטבע, כשאתה חושב על זה, אתה מקבל פלצות, אוקיי? בקשר לאויבים, כן.
נכון, נכון, נכון. לנו קשה, לנו קשה לתפוס את זה, לי קשה לתפוס את זה, זאת אומרת, אני אומר לנו, אבל אני מדבר בשם עצמי, לי קשה לתפוס בכלל את ההשקפה הזו, שאני, אני אתן דוגמה, דווקא בה, נגיד במזרח הרחוק, במשפחות מרובות ילדים, שהיו פעם, אולי עדיין יש, אבל קצת פחות, אז היו נגיד 10 ילדים במשפחה, לפעמים, וזה אני יודע מאוד, המשפחה, היו מטילים מום, באחד או שניים מהילדים, כדי שילכו לקבץ נדבות. זאת אומרת, כן, זה אמיתי, זה דברים שהתרחשו, ואולי עדיין מתרחשים, אני לא יודע, אבל זה הדרך, וקשה לשפוט כאן, קשה לשפוט, זה תרבות אחרת, זה התנהלות אחרת, אבל מצד שני, אני לא יכול לדמיין את עצמי, זאת אומרת, אני לא יכול לחשוב על להגיע למצב כזה, אבל אני לא יודע, אני לא יכול לשפוט אנשים ש... אין להם אוכל, וידם אינה משגת, ואני לא יודע, אני לא יודע איך להסתכל על זה בכלל, בגלל זה קטונתי, אני רק מציין את זה, ואני אומר, זה מתרחש בעולם, זה יתרחש אולי הרבה יותר, אולי היום פחות, אני לא יודע, אבל זה אמיתי ומתרחש גם בעולם, ביחד איתנו גם זה מתרחש.
כן, אני אגיד פה מילה אחת, זה קשה לשפוט אם אתה... אם אתה מציב את עצמך מולם במישור האנושי, כי אתה אומר, זה תרבות אחרת, אני לא יכול. אבל אם אתה עולה דרגה, אז אתה יכול לדעת מאיפה זה בא. זה לא בא מכוחות הקדושה, זה בא מהכוחות האחרים, אוקיי? וזה גם לא שיפוט, זה עניין. עכשיו, אפשר להגיד שהסיטרא אחרא, יכול להיות שיש לה, הקורבנות שלה הם לא רק אנשים בודדים, הקורבנות שלה זה יכול להיות גם תרבויות שלמות, ועולם שלם, אוקיי?
נכון. אני מסכים,
יש
נכון.
יש לה קורבנות, אוקיי? אלה קורבנות. מסכים?
כן.
אוקיי, בסדר, אז נמשיך. בקשה, אז לא כן. תראו. והסירות את לב ואבן, זה ביטול, עכשיו, ביטול יצר הרע, רק בשביל זה, אם הגאולה הייתה רק זה, כבר היה שווה לנו ללכת עליה. למה? אתם יודעים איזה הקלה זה ביטול היצר הרע? זה לא להתחיל, אין בך רוע, אין לך רוע יותר. אין לך לבטים, אתה לא חושב לעשות איזשהו תחכום, איזשהו זה, אין לך רוע, אין רוע, אתם יודעים מה זה לחיות בעולם שאין בו רוע? מטבע הדברים, אם אין בו רוע, אז הטוב יכול להתפשט ולהתפשט ולהתפשט, וזה רק טוב, כי הטוב נכון יש לו את הכוח של להתפשט, כמו שאמר שי, של להתרבות, הלאה. ועל אותם הימים נאמר, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבט, לא, ולא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, וההמשך הוא, שלא מובא פה, ואריה כבקר יאכל תבן. זאת אומרת שהטורפים הופכים לצמחונים, מה אפשר לעשות, אוקיי? עכשיו, עוד אמרו חכמים על אותם הימים, ונתנה הארץ יבולה, לא בדרך שעושה זאת עכשיו, אתם זוכרים שאמרנו פעם מקודמת, שאחת הקללות שהקדוש ברוך קילל את האדם בעקבות החטא, זה קיללת האדמה. שהוא עצר את השפע של האדמה, כדי שהאדם יעבוד אותה בזיעת אפיו, נכון? אז עכשיו כתוב, ונתנה הארץ יבולה, לא כשם שעושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי האדם הראשון, ביום שנזרעה, בו ביום עשתה פירות, ועץ השדה ייתן פריו, לא כדרך שעשתה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי האדם הראשון, יהיה אילן נוטע ניטע, ובו ביום עושה פירות. מי אמר את זה? אמר את זה המהר"ל מפראג, אוקיי? זאת אומרת, ועל זה אמרנו שאותו דבר היה גם כשהקדוש ברוך הוא הטיל על חווה את כללת ההימשכות והסבל של הריון והסבל של הלידה, אז ואני חושב שאמרתי לכם, אם לא אני אגיד את זה עכשיו, שבאמת יש בזוהר משפט שאמר, אני אמרתי את זה כנראה, על אדם וחווה ששניים עלו למיטה וירדו ארבעה ממנה. כלומר, לקח יממה מהרגע של ההיריון עד הרגע של ה... של... עד יממה, עד הרגע של הלידה, וכשהם נולדו, אז הם, על פי הזוהר אומרים חכמים שהם נראו כבר כבני 20, כן? כמו שאנשים נראים במלוא יופיים. אז ככה זה יהיה, אוקיי? כי כמו שזה עכשיו, זה מקולקל, אוקיי? הלאה. כמו כן אמרו, עתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל ליתן פירות. עתידה, זאת אומרת, בואו נגיד שאחד מהקלקולים שהיה כשהקדוש ברוך הוא קלקל את האדמה, זה שכנראה בזמן גן עדן, כל העצים נתנו פירות, אחר כך בזמן הכללה חלק הפסיקו לתת פירות, כשזה היה פשוט הרעת התנאים שלנו. אז עכשיו כל האלה שלא נותנים פירות, הם יחזרו לתת פירות. עתידה ארץ ישראל שתוציא פת אפויה וקטונת ארוגה, עכשיו אני רואה שפה יש לי פה חבל, זה נחתך לי, באופן, לא משנה, אני מכירה את זה בעל פה, לעתיד לבוא, אז אומרים חז'ל, שאנשים ימצאו על עצים, פת אפויה או קטונת ארוגה, זאת אומרת, שלא צריך כבר לעמול ולקנות בגדים וכו', אתה פשוט ניגש, עץ אחד הוא עץ שנותן, שמוציא מאפים, זה כנראה שככה היה בגן עדן, אז, הוא מוציא מאפים, אז לא כתוב איזה מאפים מוציאה, טוב, אז אני אמרתי, בוא נדמיין, איך זה עובד, עכשיו מותר לדמיין, נכון? נניח אתה אומר, תן לי בבקשה עוגת גבינה, אז יוצא איזשהו עלה, מושיט לך עוגת גבינה, נכון? זה כיף, לא? אתה רוצה לחמניה תקוסמין 100% מלא, אתה רוצה, יוצא לך איזה ענף, תן לך את הלחמניה, או ש אותו דבר עם בגדים, כן? אז זה, עכשיו זה נשמע הזוי, אבל בואו נראה מי אמר את זה, מסכת כתובות, עכשיו אני אלך להתווכח עם התלמוד, ממש לא, אוקיי, הלאה, והעתידה החיטה שתתאמר כדקל ועולה בראש הערים, עכשיו כתוב שהקדוש ברוך הוא חיטה עולה כדקל, אוקיי, דמיינו חיטה בגודל של דקל, והקדוש ברוך הוא כתוב שמביא רוח, הוא מביא רוח ואז מנער אותה, והחיטים יורדים לארץ, זאת אומרת, לא צריך לעבוד, כי בגן עדן לא היה צריך לעבוד, כן? אז הקדוש ברוך הוא כבר עושה את, בונה בורא טבע כזה, הוא מחזיר אותנו לטבע, שהוא כבר עושה את העבודה מעצמו, הוא מתוכנת בצורה כזאת. לא משנה לנו איך זה מה, נניח שמלאכים מפעילים את זה, אז מה אכפת לנו? אז מלאכים מפעילים את זה, גם עכשיו מלאכים מפעילים את הטבע. אז עכשיו, אוקיי. אז עכשיו, אתה צריך רק ללכת ללקט החיטים, עכשיו, אם החיטה כמו דקל, אז כל גרגר הוא כבר כמו לחמנייה, אז אתם מבינים כבר על איזה שפע אנחנו מדברים, שלא יהיה על מה לריב, אוקיי, אז עכשיו, ועתידה חיטה שתהיה כשתי כליות, עתידה חיטה, כתוב פה הגודל של החיטה, אם כבר מדברים, עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול, זאת אומרת, מה, אני לא יודעת כמה זה כליה של שור גדול, נניח חיטה כזאת, אז חיטה כבר היא כבר כמו חלה, אז כבר על מה יש לדבר. עכשיו, יש מקום ש... אני לא יודעת אם אני אגיע לזה פה, כן, נגיע. בימי המשיח עתיד הקדוש ברוך הוא לשיט נערות של יין, נערות של שמן, נערות של דבש, נערות מעדנים, נערות של ממתקים, נערות של הפרסמון טהור, כל הערים מנטפים מסיס, כל הגבעות דבש וחלב. עכשיו אני רוצה לדבר על הנערות. תדמיינו נערות של יין, נערות של שמן, נערות של דבש. אז אין בעיה, אתה לא צריך ללכת לקנות יין, אתה לא צריך גם לקנות דבש, אתה פשוט הולך לנער של יין, מביא, שם קד, יש לך יין, אתה הולך לנער של דבש, שם קד, יש לך דבש. אבל אני, נערות של מעדנים, אתה ניגש לנער של מעדנים, אתה אומר לו, ארטיק שוקולד בבקשה. אז פתאום בא אליך, אתה מכניס את היד, מושיט את היד, עולה לך על היד ארטיק שוקולד. אתם יכולים לדמיין את זה? אז עכשיו נלך לנער עוד יותר, שהוא הכי מעניין אותי, נער של הפרסמון טהור. עכשיו, הפרסמון, זה לא הפרסמון שאנחנו מכירים, הפרסמון היה פרי שגדל היה רק במקום אחד ויחיד, באזור של 500 דונם על 500 דונם, על יד ים המלח, קוראים לזה דושנה של יריחו. והאזור הזה, הוא בלבד היה מצמיח את צמח האפרסמון, שזה היה, לא יודע איך הוא נראה, אין לי מושג איך הוא נראה, שזה היה צמח שהיו מפיקים בו, מפיקים ממנו דברי קוסמטיקה באיכות כזאת, שאם נניח אישה בת 80 או בת 70, לא משנה כמה, שמה אותו על הפנים, היא נראית צעירה בת 20, ממש בת 20, תוך דקות, זאת אומרת, וזה היה מאוד, אתם יכולים לדמיין כמה זה היה יקר, רק מלאכים ושרים גדולים מכל העולם היו באים וקונים את זה, אף אחד לא יכול היה להרשות את עצמו, וזה היה מביא המון המון כסף לישראל. יוסף בן מתתיהו כותב, אני מספרת לכם במאמר מוסגר סיפור על האפרסמון. יוסף בן מתתיהו בספר שלו מלחמות היהודים מספר שקליאופטרה חשקה בפרדס הזה, גם כדי להצעיר את עצמה, כן? וגם כדי להרוויח הרבה כסף, היא חמדה כסף, עושר, היא הייתה מאוד עשירה. אז היה לה, החבר שלה היה אנטוניוס, אנטוניוס הוא היה גם חבר של, הוא היה מצביא רומי גדול, כן? הוא היה גם חבר של הורדוס, הם גדלו יחד בתור ילדים בארמון של הקיסר. אז פעם אחד אנטוניוס ביקר אותה במצרים, אז היא אמרה לו, אני רוצה שתכבוש בשבילי, תיתן לי את הפרדס של הורדוס, את האפרסמון. הוא אמר לה, לא, זה אני לא יכול. הורדוס ואני, אנחנו חברים מגיל ינקות, וכשנלחמתי נגד אוקטביאנוס, אז הוא שלח לי חיילים, ואני לא מוכן לעשות את זה. אז ככה, זה סיפור על האפרסמון, שתדעו מה זה האפרסמון. אז אני אומרת, אני הייתי ישר הולכת לנער האפרסמון, אוקיי? עכשיו, האפרסמון יהיה מצוי, אתם מבינים? אז כבר, אז אף אחד מי יזדקן עם האפרסמון מצוי, בסדר? הלאה. בעולם הזה, אדם חייב לחברו, הולכים אצל דיין, פעמים שהוא עושה שלום ביניהם, פעמים שאינו עושה שלום ביניהם, אבל במות המשיח, אדם חייב לחברו, אז הוא אומר לו, בוא ונלך ונדון לפני מלך המשיח. טוב, משיח, ידוע שמלך המשיח יהיה שופט בצדק, כאילו לא ראייה רוחנית, שיכול לשפוט בצדק. כיוון שמגיעים לגבול ירושלים, דובר פה אנשים גויים, שבאים, או גויים או יהודים, אינני יודעת, באים לריע, אני חושבת שיהודים אולי, באים לגרעים, נמצאים מחוץ לגבול, ואומרים, באים להתדיין אצל המשיח, מגיעים לגבול ירושלים, אז מוצאים שהגבול של ירושלים מלא, לא, זה יהודים מארץ ישראל, כי הם באים מחוץ לירושלים, באים להידיין בירושלים, הגבול של ירושלים מלא באבנים טובות ומרגליות, כלומר, הגבול של ירושלים הוא לא קירות, הוא לא גדר חשמלית, הוא מין חומה כזאת של מרגליות ואבנים טובות. אז עכשיו הם באים לגבול של ירושלים, אומר לו, אחד מהם נוטל אבן טובה ונותן לשני, ואומר לו, האם אני חייב לך יותר מהמחיר של האבן הזאת? אז הוא אומר, לא, זה בסדר, מסתפק, והוא הולך, הולכים. אני לא יודעת בדיוק איך היה עם האבנים האלה, אם מותר לקחת אותם, לא מותר לקחת אותם, אבל אנחנו עוד אולי נשמע על זה בעתיד. עתידים תחומי ירושלים להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות, הנה עכשיו בדיוק מקבלים את ההסבר. העתידים תחומי זה גבולות ירושלים, להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות, וכל ישראל באים ונותנים את חפציהם מהם, כלומר כל אחד בא ולוקח כמה שרוצה, כי אני רואה שהן צומחות בין לילה, אוקיי? לפי שישראל בעולם הזה, עכשיו בעולם הזה, שם כולם, העולם קולקל, אז ישראל בעולם הזה מתחמים, עושים גבולות באבנים ובצורות, אבנים בצורות, כלומר בערימות של אבנים, אבל לעתיד לבוא מתחמים באבנים טובות ומרגליות, אוקיי? דמיינו את זה, בסדר? אמר רבי שמעון בשם רבי שמעון חסידה, בעולם הזה, העולם הזה זה העולם שלנו, העולם המקולקל, אוקיי? אדם הולך ללקוט תאנים, או, זה הקטע שאהבתי, אדם הולך ללקוט תאנים, אין התאנה אומרת כלום, כלומר, אפילו נניח שבן אדם בשבת הולך לקטוף תאנה, אז היא לא אומרת לו שום דבר, הוא עשה עבירה, היא לא אומרת לו שום דבר, אבל לעתיד לבוא, אדם הולך ללקוט תאנה בשבת, והיא צובחת ואומרת לו, שבת! עכשיו, אתם יכולים לדמיין את האירוע המטורף הזה? אחד בא בשבת לקטוף את העיניי, פותחת עליו את הפה, ואומרת לו, שבת, רשע שכמוך, טוב, זה תוספת שלי, כן? צועקת עליו, שבת. מה אומר לנו הדבר הזה? אומר לנו, שכל הבריאה הולכת לעלות בכמה מדרגות של תודעה, עד כדי שתאנה תוכל לצרוח, כשבאים לקטוף אותה, אוקיי? תדמיינו את זה, זה רק זה כבר עושה לכם רצון לשמוח. באותם הימים לא יהיה נצרח אדם, לא לאור החמה ביום, ולא לאור הלבנה בלילה, אלא האבים מאירים. זאת אומרת שגם במאורות יהיה איזשהו תיקון. אני לא יודעת עוד איך, אבל העננים מאירים. יהיו יודעים ששקעה חמה, אז הלבינו. לא, סליחה. אלא הנביא, לא, סליחה, אני עכשיו חוזרת לעצמי כמה מילים ואומרת, אלא, לא יצטרכו, לא יהיה אדם, לא צריכים, לא את האור של החמה, לא ביום ובלילה, ללבנה, אלא האבים מאירים, זאת אומרת, כשהעננים מאירים, יהיו יודעים ששקעה החמה. הלבינו, כאשר האבים, העננים הלבינו, יהיו יודעים שזרחה החמה. מסתכל בחבית, ויודע מה שבתוכה. היא מסתכל בקדרה, ויודע מה שבתוכה. מסתכל בקדרה סגורה, כמובן. מפני ענן, שכינה, שיהיה ביניהם. כלומר, זאת אומרת, שיהיה בינינו סוג של ענן, או סוג של אנרגיה, שזה אנרגיית שכינה. יהיה לנו השראת שכינה. מי לא חולם את זה? בעבר היה רק בבית המקדש השראת שכינה, עכשיו זה יהיה כבר בכל ארץ ישראל. אז יבואו כל העמים ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל, ואומרים, נהיה לך ולישראל לעבדים. היום הסדר העולמי החדש מנסה לשעבד אותנו בכוח וברמומיות, אבל אז אנחנו נהיה במדרגה כזו של קדושה וכזה של טוב, שהם פשוט אלה שישרדו, הגויים שישרדו, כבר אתם מבינים שהם כבר לא יהיו במדרגה של כל הגויים, אלא הם יהיו כבר במדרגה של, לפי דעתי, חסידי אומות העולם, לפי דעתי, אני לא, אין לי סימוכין לזה עדיין, והם באים ואומרים, או באים לפני משיח ואומרים, נהיה לך ולישראל לעבדים, הם באים להיות עבדים שלנו, בשבילהם זה התקדמות עצומה, להיות בנוכחות עם הקודש, שהוא כבר משמש במדרגה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכל אחד מישראל, ולכל אחד מישראל 2,800 עבדים יהיו לו. עכשיו אני, האמת היא, כשאני שמעתי את זה, אמרתי, מי צריך את זה? זאת אומרת, 2,800, אולי 10-20, אני לא יודעת, אבל מה צריך לנהל אותם? צריך, בעצם אפשר לשים עבד שינהל אותם, אפשר, זה יותר מדי, טוב, לא משנה, זה כתוב. כתוב, בואו אני אגיד לכם איפה זה כתוב, בילקוט שמעוני, זה מדרש, מדרש חזל. ועוד רבות נאמר על אותם הימים, כמפורט בחלק אחר של הספר. תכלית ומטרת ימות המשיח, אנחנו מתקרבים לסוף. המטרה העליונה, אשר לשמה נתעבו ישראל והנביאים והחכמים לימות המשיח, איננה מחמת תענוגים גשמיים, לאכול ולשתות ולשמוח, גם לא כדי שישלטו על כל העולם וירדו בעמים, כמו שרוצים, הסדר לא מחדש, לשלוט לא רק על כל המשאבים, ועל כל המחצבים, ועל כל האדמות, ועל כל האנשים, רוצים לשלוט גם בתודעה שלנו, וגם, ולא גם בכסף שלנו, בתודעה שלנו, בנשמה שלנו. לא, אנחנו לא רוצים שליטה, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה, ללא נוגס וללא מבטל ממנה. תנו לנו לחיות בשלום וזהו, זה הכל, זה אנחנו שומעים לזכות שם ללמוד תורת השם, להתקרב, להשתפר, לגדול ולצמוח, זהו. כדי שיזכו לחיי העולם הבא. בכל שאר הדברים אינם אלא אמצעי לשלווה, וכדי שנוכל לזכות ומרגוע מטרדות העולם הזה, אשר יובילו למטרה נעלה הזו. זאת אומרת, תראו, זה למשל, זו אמירה פצצה. אפילו, כלומר, התנאים האלה של תנאי גן עדן, הם עדיין לא העולם הבא, כי זה עדיין תנאים גשמיים, אלא הם רק תנאי עבודה לקראת העולם הבא. אז מי לא היה מוכן לעבוד בתנאי עבודה כאלה, במקום תנאי עבודה מקולקלים שלנו עכשיו, בכלל יכול לעשות משהו. אוקיי, אורך ימות המשיח. דעות שונות נאמרו באורכם של ימות המשיח, ועיקרם עשרה. אז באמת, אורך ימות המשיח. כמובן, אם שואלים אותי, אני רוצה שזה יהיה ימות המשיח האלה, אני הייתי רוצה שיהיו לפחות כמו הימים של הסבל הפיזי שהאנושות עברה, לפחות 6,000 שנה. אבל יש דעות שונות, יש אומרים 40 שנה, יש אומרים 70 שנה, יש אומרים 3 דורות, יש אומרים 365 שנה, כבר מסתפר, יש אומרים 400 שנה, יש אומרים 2,000 שנה, זה מצוין, כי זה השנות סבל שלנו, לא רק, סבלנו יותר מזה, אבל לפחות 2,000 שנות האחרונות, יש אומרים כמיום שנשבע אדוני מעבור ממי נוח, עוד על עבור הארץ ועוד ימות המשיח, כלומר, מי אחרי המבול? המבול היה ב-1656, נעשה חשבון, 6,000 פחות זה, אז זה מה שזה יהיה, ויש אומרים כמיום שנברא העולם ועד ימות המשיח, כאילו 6,000 שנה, כמו שאני רוצה, ויש אומרים 7,000 שנה, זה כבר עוד יותר על הכיפק, ויש אומרים 365,000 שנה. זהו, עכשיו תחליטו אתם כמה שנים אתם רוצים שיהיו ימות המשיח, ותחליטו אתם אם כדאי לעבוד את העבודה שמוטלת עלינו כדי להפוך לממלכת כהנים וגוי קדוש, או שחבל על הזמן. ותחליטו על אור זה לאן פנינו מועדות. זהו, תודה רבה, אני מאחלת לכולכם שבת שלום, פסח כשר ושמח, אבל אולי נתראה לפני פסח, אולי.
אני נוטה להאמין שנתראה לפני פסח. אני אישית רוצה לשמוע גם את השיעור הבא על הנביאים. אני חושב ש... כי אני אגיד לך, יש משהו מאוד יפה במה שאומרים חז"ל, כאילו במה שתיארת פה על מה שאומרים חז"ל, אבל הנביאים, איך לומר, במילים פשוטות, היה להם קשר יותר ישיר עם המידע, אם אפשר לומר ככה, וזה יותר מדבר אליי גם כי זה כתוב בתורה, זאת אומרת, חז"ל לא כתובים בתורה, אבל הנביאים זה כתוב, אז מאוד מעניין אותי לשמוע את הפרק הבא, לא שלא נהניתי מהפרק הזה, מודה לך מאוד הדסה ארבל על תרומתך כאן אלינו, וכמובן שבת שלום, ובואי נמצא את הזמן הנכון באחד מימי שבוע הבא, לעשות עוד פרק.
בשמחה, בשמחה. אני אישית מקבלת כוחות מהדברים האלה, ואני מקווה שזה גם... אנחנו עכשיו באמת כל כך מוקים, כל כך כואבים, אז מקווה שזה קצת רומם את הרוח של האנשים, כמו שאמרנו, אמרתי לך, אתה רוצה שאני אדכה אותם, שאני שמח אותם, אני מקווה ששימחתי אותם.
לא. מעולה, תודה רבה לך. תודה רבה, ושבת שלום לך ולכל עם ישראל.
אמן, אמן, שבת שלום כל עם ישראל, ורצון שכל האיחולים שהחלנו בהתחלה, יתגשמו.
אמן, בדרך ניסית שזה הכי מהר והכי טוב. תודה רבה.
בדיוק, אמן, כל טוב. שבת שלום, ברוך. אמן.
שבת שלום.